שבת שלום. אני רוצה לפתוח את השיחה לקרוא את המטה סוטרה. המטה סוטרה זה, באופן כללי אני רק אומר, לא כולם יודעים, שלמעשה כל הלימוד הוא מבוסס על סוטרות. סוטרות זה האופן שבו הבודה לימד. הוא הסתובב, היו אירועים, נתן סוטרות, הוא נתן את הלימוד בצורה כזו. ובעיניי די מדהימה, קראתי אותה שוב בחדר וכמה שאני מכירה אותה. אני אקרא אותה בכוונה לאט, כיוון שאני חושבת שיש מה לשהות על מה שהוא אמר. הדרשה על האהבה החברית. כך צריך לעשות המיומן במה שטוב. לאחר שהבין את הדרך אל השלווה, עליו להיות בעל יכולת ישר, הגון לגמרי. בעל דיבור נעים ומתון ולא יהיר. עליו להיות שבע רצון ומסופק בקלות. עם מעט חובות, באורח חיים פשוט. עליו להיות חכם, בעל חושים שלווים, צנוע וללא תשוקות למשק בית. אל לו להתמכר למשהו חסר ערך, אשר יגרום לחכמים לדבר עליו בפני אחרים. הלוואי וכל היצורים החיים יחיו בביטחון, נינוחות ויהיו מאושרים. כל היצורים החיים באשר יהיו, המפוחדים ואיתני הרוח, ומבלי לפסוח על אף אחד מהם. אלו שהינם ארוכים, עצומים, בינוניים, קצרים, קטנים וגדולים. גם אלו הנראים ושאינם נראים. אלו שחיים רחוק או קרוב. אלו שנולדו ואלו שטרם נולדו. הלוואי וכל היצורים החיים יהיו מאושרים. שלעולם לא יוליך שולל אחד את האחר. לא יזלזל באחר בכל מצב שהוא. מי ייתן ואף אחד לא יבקש את רעתו של האחר. אם מתוך מחשבה של עוינות או כעס, כשם שאם תגונן בחייה שלה על ילדה היחיד, כך בדיוק יש לטפח בליבנו אהבה ללא גבולות. לכל היצורים החיים יש לטפח אהבה חברית אינסופית אל העולם כולו. למעלה, למטה ומה שביניהם, ללא מכשול, ללא תינה וללא עוינות. אם בעמידה, הליכה, ישיבה או שכיבה, עד שהקהות איננה. כך הוא מתרגל את תשומת הלב הזו, שעליה נאמר, זוהי דרך החיים הנעלה כאן ועכשיו. מבלי ליטול על עצמו השקפות מוטעות, בעל מוסריות וראייה חודרת, הוא נוטש את התאווה להנאות החושים, ולבטח לא ייוולד שוב ברחם אם. טוב, זה צריך להבין זאת, מה שנקרא. אז יש משהו בסוטרה הזו שהיא רואה את הפוטנציאל. היא רואה את הפוטנציאל, יש משהו בפוטנציאל של הרוחב. ויחד עם זאת, בין השורות אפשר לראות על ה... מכיוון שזה הבודה, זה לא רק שהוא דיבר על המטה, אלא דיבר בכלל על החופש, על השחרור, על ההתעוררות. אוקיי? זאת אומרת שהדרך שלנו, הדרך של ההתעוררות היא ממשיכה להתקיים. היא מתקיימת, אנחנו נקרא לזה, דרך התרגול של ה... ויפסנה, היא מתקיימת דרך התרגול של המטה, ואז אני רוצה לדבר הערב בעצם על איך המטה יכול להתקיים בחיי היומיום שלנו. בכלל הנושא של השיחה הוא לפתוח ולבטוח. מצאתי שכמה פעמים אמרתי את המילה והם נשמעו אותו דבר בגלל הצליל והחרוץ שבדבר, וזה שני דברים מאוד מאוד משמעותיים כשאנחנו מדברים על המטה. ורק שנייה לפני שאני אמשיך על המטה, אני אומר שאנחנו מדברים על הדרך באופן כללי. זאת אומרת, בין אם זה דרך שאנחנו עושים את זה בתשומת לב ובהירות תודעתית, ובין אם זה בדרך הזו של לקחת אחריות על הלב. לקחת אחריות על התפיסות של הלב אפילו. יש לנו תפיסות תודעה ויש הרבה מאוד. ישבנו פה שבוע ויכולנו לראות איזה תפיסות מצויות בלב התודעה שלנו. התפיסות לגבי המציאות, התפיסות לגבי עצמנו, אוקיי? בערב הראשון, כשסטיבן דיבר כאן על אהבה, הוא הזכיר את האמר בעצם, מה לא מאפשר לנו? איפה אנחנו? אנחנו כל כך רוצים אהבה, יש משהו בפוטנציאל האנושי שלנו, שאהבה זה מימוש, אהבה זה לא רק התאהבות, זה לא רק בן או בת זוג. אהבה זה איזושהי חוויה, הוויה, תחושה, תחושה של קרבה ושייכות בתוך העולם. ומה לא מאפשר, ואני בטוחה שכשהוא אמר את ההישרדות, אנחנו מאוד הזדהינו. אז ראינו, מה זה הישרדות עבורנו? יכולתי ככה לראות, אנחנו מדברים, הישרדות זה אהבה, זה עבודה, זה פרנסה, זה שכר דירה, זה הצורך שלנו לעמוד בקצב שהחיים מכתיבים לנו, התרבות שלנו מכתיבה. ההישרדות זה העולם שאנחנו חיים בו, הסיטואציה שאנחנו חיים במדינה המסוימת שלנו, המצב הביטחוני זה הישרדות, הכלכלי זה הישרדות, המגדרי זה הישרדות. כמה איזה עומס יש סביב המילה הזו, וכמה אנחנו יכולים להגיד, כן, נכון, ההישרדות היא זו שלא מאפשרת לי. ההישרדות הזו נקראת מציאות גם. זאת מציאות. אני לא חושבת שהישרדות בתקופות אחרות היו שונות, היה משהו אחר. יש משהו בקצב, אנחנו חיים בקצב, שאני לא יודעת אם אי פעם האנושות חיה בה. ויש לזה את את האופן שזה שוחק לנו את הלב. הקצב הזה עושה איזושהי שחיקה. ביכולת שלנו לעצור, ביכולת שלנו לשים לב, ביכולת שלנו לתת את תשומת הלב ללב. ואז, איך התרגול שלנו כאן, וזה שאלות שאני בטוחה שאתם תהיתם חלקכם, הבאתם אותה כבר בקבוצה מהיום השני, בקבוצות, אז מה הקשר של זה לחיים? האם אני כל היום מסתובבת ואומרת מנטרות ככה? או שיש לזה דרך נוספת, והדרך הנוספת זה בכלל לזהות באיזה אופן ההישרדות מנהלת את הפנימיות שלי. וההישרדות שמנהלת את הפנימיות שלי, ואני רוצה רגע לדבר בכלל על המושג הישרדות. לא מהמקום המקום היומיומי ככה, אבל על ההישרדות כמערכת, כי אחד הדברים שאפשר לשים לב, בטח כשאנחנו מתיישבים פה ויש את השתיקה ואני עם עצמי, אפשר לראות איזה הישרדות קורית כאן. אוקיי? בנו. יצאנו משדה הנוחות, יצאנו מהקצב החיים, יצאנו מהחיכוך, החיכוכים שיש לנו במערכות היחסים, החיכוכים שיש לנו, כן, אפילו בכביש, ואנחנו כאן, ואנחנו על הקרית. והישרדות היא מערכת, מערכת אוטונומית. היא לא צריכה אותנו כדי להתקיים. מזל. מזל. עכשיו, מה שקורה לנו לאורך השנים, ההיסטוריה, שאנחנו מחזיקים חזק את המערכת, כי אנחנו כאילו לא סומכים עליה שברגע נתון שבאמת נצטרך אותה, היא תהיה שם. עכשיו, התפקיד של המערכת ההישרדותית זה לקיים אותנו, שברגע של סכנה, ברגע שבאמת נצטרך אותה, יהיה את התוקפנות שצריך, אנחנו נברח שצריך, אנחנו נקפא כל אחד לפי... יהיה שם משהו שיודע לעשות את העבודה. אני לא יודעת כמה מאיתנו נתקלנו בזה לאורך החיים, אבל מה שקורה זה שאנחנו מחזיקים אותה חזק. כאילו, אם אני לא אתדר לעצמי שאני צריכה לשרוד, המערכת לא תעבוד. והפכנו את המערכת ההישרדותית הזו להוויית החיים שלנו. ואני חושבת שזה מה שאנחנו פוגשים כשאנחנו באים בתרגול הזה. אנחנו פוגשים את הלמה לא, ומי שאומר לנו למה לא, תקשיבו טוב טוב, זו המערכת ההישרדותית. זה החלק התוקפן של התודעה, שהתפקיד הראשוני שלו זה לתקוף כשאני אתקל בצרה, כשאני אתקל באריה ביער. כן? ומה שקרה זה שאנחנו תוקפים קודם כל את עצמנו. המערכת הזו, התוקפנות, אז היא קודם כל פנימה. זה יושב על זה. התוקפנות הזו שהיא פנימה, ואותה חשוב שנזהה, ונזהה אותה לא כאני. ברוב הפעמים אנחנו מאוד מזוהים, הפכנו להיות מזוהים עם המערכת שבאה לשמור עלינו. אנחנו מזוהים עם התוקפנות שלה, פנימה, קודם כל. וזה לא בכדי, לא בכדי שבמערב מביאים את מדיטציית המיינדפולנס, קרי ויפאסנה, כדי להסביר לאנשים מה זה כן, אז אומרים להם מה זה לא. אז מה אומרים? שזה תשומת לב באופן בלתי שיפוטי. למה? כי להגיד תשומת לב זה לא מספיק. אומרים באיזה אופן זה לא. כי מה שגילו המורים לאורך השנים, כמה שיפוטיות יש לנו כשאנחנו פשוט יושבים לשים לב. אז התאימו למערב, אומרים, באופן בלתי שיפוטי. זה לא כי זאת המהות. מהות אמיתית, זה פשוט להיות בקבלה, אבל זה המערכת הפנימית הזו שלנו שתוקפת את עצמה. ובאיזושהי צורה, אני לא יודעת למה, אנחנו נותנים לה לגיטימציה. זה נורא מעניין לראות. אנחנו מפתחים גם אמון. זה נכון, מגיע לנו. אז אחד הדברים הראשונים שאני רוצה, אני חושבת שבכלל יהיה מאוד מיומן לעשות בחיי היומיום, כתרגול, כחלק מעולם התרגול, אבל כחלק מהמטה הזה, להסכים לראות מה קשור למערכת ההישרדותית שלנו. מתי היא מדברת? מתי הפחד מדבר? אני תכף ארחיב על זה. מתי הספק מדבר, והספק הוא עוד יותר מתוחכם? מכיוון שהוא כל הזמן מביא לנו הוכחות למה אנחנו לא מספיק טובים, ולמה לא, ולמה לא, ולמנוע, ושומט לנו את כל תחושת הביטחון שעוד יכולה להיות. אוקיי? וזאת העדינות שאנחנו צריכים בעולם התוכן הזה, כשאנחנו מדברים על חופש, העדינות הזו לזהות את המערכת שאנחנו בטוחים שהיא באה לשרת אותנו, ואנחנו יודעים שהיא באה לשרת אותנו, ופתאום היא קיבלה איזה ניחוס, לא רק של החלק, כן, של מוח הזוחלים ששם זה מדי, אלא פתאום זה פה, זה כבר בקורטקס, זה קודם כל פה, ההישרדות הפכה להיות פה. החלק הביקורתי, השיפוטי, הדוחה, התוקף, המחזיק, תראו כמה דאגה וכמה פחד. ואם אני לא אדאג, ובואי מה יקרה. בכנות בואו נראה, בכנות בואו נראה, מה היה לנו בין החלק המטפח, החלק שבא להציע לטפח, לבין התגובה של הלמה לא. כמה הלמה לא הזה היה מתוחכם, וכמה הוא עדיין מתוחכם. כי המון שנים אנחנו בטוחים שהוא האמת. אז כל מה שראינו, זה למעשה זה התוצר, זה תוצרים של הרגלים, של תפיסת המציאות, של איך אנחנו תופסים את החיים שלנו. עכשיו, זה לא שמישהו תפס אותנו בראשית חיינו ועשה לנו הרצאה איך לחיות את החיים. אולי מישהו כן עשה את זה, אבל הוא בטח לא דיבר על זה. זאת אומרת, משהו בלמידה הזאת, תוך אנחנו למדנו את החיים תוך כדי תנועה. אנחנו כאילו למדנו מהמקומות שנפגענו בהם מה נכון ומה לא. אוקיי? פעם אמרתי למישהו, אני אוהבת אותך, והתגובה שלו, פתאום הבנתי שאסור להגיד דברים כאלה. ואז אני אולי לא אגיד יותר, ופעם נשבר לי הלב, אז זאת אומרת שאין מקום יותר למשהו חדש. כי קשר שובר לבבות. עכשיו, ככה אנחנו מטמיעים. דרך הפגיעות, כן, יוצרים איזושהי אמת. ועכשיו אפשר לראות את זה, באינטימיות שלנו כאן אפשר לראות את זה. עולם התוכן הבודיסטי כולו מדבר על חופש. אז חופש התודעה וחופש הלב אחד הם. פה אנחנו הרבה יותר פגשנו את החלק הזה, וזה מופיע באותה צורה, בדיוק באותה צורה, כשאנחנו לא נאמר את המשפטים. והאי שקט שיבוא, מגיע בדיוק באותה צורה, הדברים באים באותה צורה, פה זה הרבה יותר מציף רגשית. אבל עדיין, מה שלא מאפשר לנו את הראשוניות של הדברים זה זה. זה האופן שבו הדפוסים והתניות שמצויים לנו בלב ממש חקוקים שם כאמת. אבל אני אשאיר את זה בצד ואני רוצה כן להמשיך לדבר על הזיהוי של ההישרדות בכלל והאופן שבו אנחנו מזוהים, ואני חושבת שיהיה הכי מיומן מבחינתנו ללכת הביתה ולראות, וגם פה, מה זה החלק הזה שאני בטוחה שהוא אני, ואני מחזיקה אותו. אני רוצה קצת, עוד קצת להרחיב על המערכת הזו. מכיוון שהיא לא רק דרך החשש. היא הרבה מאוד, דיברתי על התוקפנות כביקורת, כאשמה, וזה לא רק זה, ראינו גם את האשמה ואת הבושה. כל החלקים התוקפניים, הקינה והתינה. זאת אומרת, איפה שם? אנחנו בטוחים שאם אני לא אתקוף, אנחנו יכולים לראות את זה, אנחנו יכולים לראות את זה מקומות מסוימים שאנחנו מראש מגייסים את התוקפנות, כי אם אני לא אתוקפן לא יראו אותי. אנחנו חיים במין תרבות כזו שנראה שאם אני לא אתוקפן לא יראו אותי. זאת אומרת, מראש אנחנו בחשש, זאת אומרת שגם מקובצים מהחשש וגם אנחנו מגייסים, ולפעמים זה פשוט נמצא שם, כי אנחנו יוצאים לעולם כמאבק, אנחנו יוצאים לעולם מראש עם הלב סגור, עם ההישרדות, עם המרפקים. אני אומרת, זה מאוד עצוב, אני לא אומרת שזה טוב ורע, אבל יש לנו מה לעשות עם זה, יש לנו מה לעשות. זה מבחינתי הערך של המטר של התרגול הזה. ואני כבר יכולה לזהות, כי אני לא מסיימת את המשפט, אבל אני יכולה לזהות את המחשבה שרצה בראש, שאם אני לא אהיה כזה, יאכלו אותי בלי מלח. נכון? יש כזה. שהחשש להיות רך, החשש להיות פגיע. אופן נוסף שבו אנחנו דואגים לסגור את הלב, זה דווקא דרך המיסוך שלו. לשרוד. כדי לשרוד אני ממסכת. יש לנו דרכים שונים של מיסוך. יש את המיסוך של המסכים. ו- וזה הרבה יותר קשור להתמכרויות, למקומות שבהם אני מחפשת איך לא לחוש את הכאב, לא להיות קרובה. אז זה יכול להיות מסכים, אבל זה יכול להיות באותה מידה כל מה שמוריד את המסך הזה. זה יכול להיות סמים, וזה יכול להיות אלכוהול, זה יכול להיות כל דבר שמאלחש לי את החוויה, אבל גם מאלחש אותי מעצמי. אני חייבת לומר, אני מרגיש, אני יודעת שאני קצת old age, אבל אני נוכחת, אני תמיד מתחילה להיווכח יותר ויותר עד כמה הדור הצעיר יותר שחלקכם שייכים אליו, כחלק מהתרבות, זה המיסוך. זה להיות בחברה, זה להיות ממוסכים. לצאת לבלות זה קודם להתמסך, ואז לבלות. קודם להתמסטל, ואז לבלות יחד. כי אחרת אי אפשר ליהנות. אני אומרת את זה בעצב רב, ואני חושבת שזה באמת משהו שלא... שהפגיעות היא מאוד גדולה, והעוצמה היא לא פותחה. בדיוק העוצמה שאנחנו פה מטפחים, היכולת, העוצמה של הקרבה ללב. ואנחנו רק יכולים לקחת אחריות על עצמנו בעניין הזה. אנחנו יכולים לקחת, לראות מתי יש לנו את הנטייה במיסוך, בחיפוש אחר, משהו שהוא אחר. ויש כאן הזמנה. אני חושבת שההזמנה לכף היד היא הזמנה לקשר. וכמה אנחנו רוצים קשר, וכמה אנחנו רוצים קרבה. אני רוצה לדבר גם על הספק, דיברתי עליו קצת קודם, כי הספק הוא מאוד מתוחכם. הוא לא רגשי, הוא כמעט לא נמצא בלב באמת, הוא מנועל על ידי הראש. הוא מנועל על ידי האופן שעולם הידע שלנו, מה אנחנו יודעים על העולם, לפעמים על עובדות. המיינד יבוא ויגיד ללב, הנה תראה למה לא, תסתכל כמה מקום בחוץ מסוכן, תסתכל על הנשים פה, הגברים פה, תסתכל. ואתה כבר יודע שאתה ככה וככה, ואתה כבר יודע שככה וככה, ואז מה שהספק עושה הוא כל הזמן שומט לנו את האפשרות, או באמת את המקום. לבטוח. ולבטוח זה המקום הזה. זה גם לבטוח. זה לבטוח ולבטוח. זה האופן שבו אני יכולה להניח את עצמי על הלב. ככה. שזה האמון בפאלי נקרא סדה. וזה האיכות הראשונית ככה שמאפשרת לנו בכלל לשבת. זה איזשהו אמון שמשהו עבור יכול לעבוד. והאמון זה איכות שהיא כל הזמן הולכת וגדלה. זה איכות. אבל אחד הפירושים זה היכולת להניח, כן, לפתוח את הלב, להניח את עצמי על הלב. אבל תחשבו על התנועה הזאת. ואנחנו שומטים לעצמנו כל הזמן, דרך האמון בחוסר הביטחון, בלא ראויה, באני לא אצליח, אני לא טובה. אתם בטוח שמעתם את הדיבור הפנימי הזה פה, הרבה, פה. בלמה לא, בלמה לא. וכל מה שאנחנו אומרים, אני לא אומרת בואו ניכנס ראש בראש במערכת ההישרדותית, ממש לא. אבל בואו לא נאמין לה שהיא האמיתית, שהיא זו שקובעת. ניתן לה את המקום לרגע ההישרדות. אבל בואו נזכור איפה החיים האמיתיים קורים. מה אנחנו באמת רוצים? וניקח אחריות על מה שאנחנו רוצים, כי זה לקיחת אחריות. מה שעשינו פה זה לקיחת אחריות מרגע לרגע, מרגע לרגע, על האיכות שבה אני רוצה לחיות את חיי, הפנימיים, האישיים. אני חושבת שאמרתי את זה בחדר רבים. לב סגור, אולי מאוד שומר עליי בעולם, אבל אני לא, השאלה אם אני רוצה לחיות בכלא הזה, השמור הזה, או שאני מוכנה לקחת את הסיכון ולהיפתח, גם אם נפגעתי. וכשהלב שלי סגור, אני הפגועה הראשית, וזה לא משנה מי פגע בי. אין שום רלוונטיות למי ומה. משנה שאני בוחרת לפתוח את הלב עם הפגיעות, למרות הפגיעות. אני לא אומרת שזה פשוט, אני אומרת אבל שזאת האחריות שלנו בהשקיה ובטיפוח. כי מה שקורה אוטומטית, אנחנו נכנסים לתיוגים ולהפרדות. הם כאלה, הוא כזה, היא רעה, הוא אכזר, כל מיני. אז אני לא אומרת אם זה נכון או לא נכון, זה בכלל לא מתעסק, אני לא, זה בכלל לא הנקודה. הנקודה היא, זה איך אני פוגשת את העולם, איך אני פוגשת עם עצמי, עם איזה לב אני מתהלכת. כי זה בסופו של דבר, כאן מתקיימים החיים. יש הרבה עצב. אני חשה שבתקופות שאני הרבה יותר בהישרדות, זאת אומרת, שוכחת לשים לב, יש המון עצב. ומעלה המון עצב, כאילו משהו בחיים שלי לא מקבל ביטוי. להתעלמות לאנרגיית חיים מאוד משמעותית. ושלא נדבר על כמות האנרגיה שהולכת עליי לסגור. גם שם אנחנו משקיעים המון אנרגיה. אנחנו יותר המון אנרגיה בלסגור. אני רוצה לגעת בעוד אזור שהוא מאוד מעניין באיך אנחנו חיים והתפיסות. וזה הקשר של הורים ילדים. יש משהו בתפיסה או בתנועה שקורית להורים מתוך, אפשר היה לשמוע במטה-סוטרה, הלגונן, כן? וברור שזה היה לגונן ברמה הישרדותית לחלוטין. איזה עוצמות הלגונן הזה מקבל? והרבה, הרבה, אני חושבת, במפגש שלי, בטח ובטח, בכלל עם אנשים, ואנחנו יודעים את זה כילדים, אנחנו חשים את זה כהורים, שהאופן שבו אנחנו עם הילדים, אנחנו באהבה, אבל האהבה הזו כל הזמן מלווה בדאגה. זה כאילו המשוואה, האהבה, דאגה, הולכים יחד. זה נראה שזה צמוד. וזה הופך להיות יותר ויותר צמוד. ובמקום הזה אני רוצה לומר, כי הרבה פעמים יש מין חוסר אונים, אז מה עושים? כי הילדים מתמודדים. כל ילד בחיים יש לו את ההתמודדות שלו, כי מה לעשות, הוא עצמאי והוא פוגש מציאות. ומי שכבר בדרמה יודע שבמציאות יש גם אי נחת, ויש קשיים, ויש התמודדויות, ויש גם סבל. ועד כמה אנחנו רוצים לגונן, לשמור, וזה לא מרפא. וזה הופך להיות דאגה, וזה מגיע לחרדה. זה מגיע לעובדה שאנחנו לא מסוגלים להרפות את הילדים. אני רוצה על זה לתת, מה המטה, איך אנחנו יכולים לעשות עם הדבר הזה עבודה. יש לנו סיבות למה לדאוג. אבל אנחנו יכולים להחליף, לעשות פשוט סוויץ'. והסוויץ' הוא להתחיל להחליף את הדאגה באיכות של ביטחון. באיכות של לסמוך, בלראות את הילד על כל היכולות שלו והאיכויות שיש בו, והחליט שזה מה שאני מחזיקה בתודעה כשאני חושבת עליו או עליה. ורואים את זה מגיל מאוד קטן. איזשהו חיכוך של הילדים בגן, ואז כבר יש דאגה. איך אני מסדר את העניינים, ואיך אני מחליפה לגן, כי פה יש ככה. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן עסוקים בלדאוג. והתנועה שאנחנו צריכים להתחיל לעשות ולזכור, כי זה גם התנועה שלנו כלפי עצמנו, זה להביא איכות של ביטחון. זה קורה כשהילדים רחוקים, זה קורה כשהילדים קרובים. כשהילדים רחוקים אנחנו לא יודעים, אז אי הוודאות עוד יותר יוצרת דאגה. כל הזמן להחזיק בתודעה, לזכור איך אני מחזיקה איכות ולראות את הילד, אותה ילדה, לא משנה אם הם בני 30-50, כן? מדברים על ה... ולראות את האיכויות, להזכיר לעצמנו שיש שם עוצמות, שיש שם יכולת להתמודד, שבכל זאת הם הילדים שלנו ונתנו להם משהו טוב בחיים. ואם לא אנחנו, אז מישהו. אולי הם נולדו עם איזה שהם גנים אחרים. אנחנו תדעו מה רמת החוסר ביטחון שלנו כשאנחנו אומרים את זה. אבל זה העניין. כי נדמה לנו שאם נדאג נפתור משהו, כאילו שהדאגה יוצרת קיבוץ, ומי מאיתנו רוצה שיכוונו עליו חוסר אמון? מי מאיתנו רוצה שכשהוא פוגש את הפנים, כל הזמן מה שיצא כן, נקבל, זה חוסר ביטחון. אנחנו לא יודעים, זה מה שאנחנו עושים. ואז הורים לא מבינים למה ילדים מתרחקים מהם. אני פגשתי את זה בהרבה מצבים. הרבה מאוד מצבים. אנחנו חיים במדינה מלאת סטרס, וכאילו הסטרס יש סיבה לדאגה. לא משנה איפה הילד משרת, איפה הילדה מטיילת, זה מלווה בדאגה. בואו נחליף את האנרגיה, פשוט את האנרגיה, לקחת אחריות על הלב מה הוא מתדר בעולם. וגם לקשר, ומה קורה לי בלב, זה במקום קיבוץ, איך אני מביאה, זה המטה, כן? הדאגה היא כאילו זה ההישרדות, ולהחליף את התנועה של הקיבוץ לתנועה של רווחה, לתנועה של לפתוח. לפתוח ולבטוח זה זה. וגם שכן, הילדים יחוו קונפליקט. הם יחלו קונפליקט, הם יחוו קשיים וכישלונות. ואיך בתוך המקום אני לוקחת אחריות על התודעה, כשאני חושבת או נזכרת, מהרהרת ולא משנה מה, להביא למקום הזה איכות של ביטחון. את תדעי מה טוב, את תדעי מה לעשות. יש לך את היכולת, יש לך את הכוחות. מהפכני משהו, לא? כמעט אנטי-יהודי. באמת, אני חושבת על זה. דרך אגב, יש משהו, כיוון שאני זוכרת שלפני הרבה מאוד שנים, קריסטופר, שהוא מורה שמגיע לארץ כבר הרבה מאוד שנים, ומלמד ריטריטים הרבה בהודו, שהרבה מאוד חבר'ה ישראלים היו מגיעים, ואומר, זה מאוד מאפיין. הדאגה, חבר'ה ישראלים מטיילים, צעירים, אחרי צבא, באים עושים ויפאסנה, והם כל הזמן דואגים מה קורה בבית. אוקיי? זה משהו, זה משהו, ואנחנו יכולים להחליט שאנחנו משנים את הדיסק. וזה באחריותנו כאן, כל אחד ואחת מאיתנו. ואז זה משנה משהו ביחסים בכלל. אפילו איך הורות נתפסת, כן? יש לנו איזו תפיסה, איך נתפסת הורות. בכלל, איך אנחנו נתפסים כאנשים טובים? אם אני דואגת, סימן שזה קר. לא, דאגה וקר זה לא אותו דבר. וצריך לבדוק שם את הלב. ואני חושבת שאם אנחנו נהיה מספיק רגישים ללב, אולי נביא כנות, האם מה זה באמת שקיים עכשיו בלב שלי לנוכח הילדים. אני אומרת כי אני יצא לי, אני עבדתי הרבה מאוד שנים עם ילדים בעולם התוכן הזה, אבל הסיפור זה לא הילדים. ואז הורים באים להתייעץ, ואז רואים שפשוט אין שם אמון בילד בכלל. כאילו שהוא חסר כוחות, נולד נטול. ואם אני לא אדאג, לא, אז לא יקרה. ולא סתם היום מדברים גם על הורות הליקופטר. כאילו זה גם חלק מ... כאילו לקחת את הכוחות, לקחת את, את הקרדיט, לקחת. אז כמו שעשינו כאן, בלראות את הטוב שיש בתוכי, אז גם אם מאוד קשה לכם לא לדאוג לילדים שלכם, או להורים שלכם, שזה כבר משהו אחר, תשקפו את הטוב, אפשר לעשות עם זה עבודה, להכיר, להיזכר, להדהד, כי זה באמת לפעמים מאוד עמוק. ואולי להסכים להגיד ברגעים של אהבה, שזה פשוט אהבה, וברגעים של געגוע, להסכים להגיד יש פה געגוע, וזה לא חייב לבוא עם הדאגה והקיבוץ. זאת אומרת, להסכים לראות את האהבה והקשר והקרבה. לאו דווקא להדביק את זה, אוקיי, לדאגה, למה יקרה, למה יהיה. גם אם אני חוששת שינטשו אותי, לקחת אחריות על החשש. אבל עדיין לשמור על הקשר בעדינות של הדברים. אני רוצה להגיד עוד כמה דברים על הפרקטיות. אני רוצה להגיד שמטה בחוויה שלי, התרגול הזה, הוא תרגול מאוד פרקטי יומיומי. אני באמת מאוד אוהבת אותו. מעבר למה שהוא יודע לעשות, אבל הוא מאוד פרקטי. גם אני רוצה להיזהר מהמילה פירות, אבל אני כן אגיד שרואים בו, רואים שינויים בו יותר מהר, בתרגול של מטה. ואני אגיד למה אני מתכוונת. האופן שבו אני יכולה רגע אחד לעצור ולהתכוונן בלב, זה יכול להיות לפני שאני יוצאת כל יום מהבית. ממש לך לראות, להוריד את תשומת הלב ללב. ולפתוח. גם אם הוא לא פתוח, לתת כבוד ללא פתוח, אבל להתכוון. להתכוון. להתכוון ליום. לא כיציאה למאבק ומלחמה. יש משהו בעצירה ובכוונה שכבר עושים את ההבדל. ואמירה של כמה משפטים ולראות את המקום אליו אני הולכת. ואנחנו הולכים לפעמים למפגשים מאוד מאתגרים, ולפעמים לא. לפעמים אנחנו פשוט מגיעים לכל מקום במאבק ההישרדותי. אנחנו לא שמים לב, ואנחנו מגיעים לאנשים הכי אהובים עלינו במאבק של הישרדות. זאת אומרת, לזכור פשוט לרדת ולכוון את הלב ואת הכוונה. ומה אני רוצה לעצמי היום, ואיזה יום אני מאחלת לי, ואיך אני אפילו רואה את הדרך שלי לעבודה, את הדרך שלי ללימודים, את הדרך שלי לפגישה. Okay? ומביאה לשם כוונה, זה עושה הבדל מאוד גדול. ולא משנה את מי אני הולכת לפגוש. כי זו האיכות של קרבה והתיידדות. איכות של קרבה והתיידדות זה שאני יכולה לראות את הסיטואציה לפני שהיא קורית. לא באז, אני יודעת לאן אני הולכת. בין אם אני הולכת לדואר, אני הולכת לפגישה שיהיו בה אי הסכמות. אולי הבן אדם שאני חוששת ממנו, או אדם שמאיים עליי, ואני מחליטה להביא קרבה. אני מחליטה להביא את הסיטואציה, את החדר, אל הלב, ולהבין ולהביא לשם את איכות המטה. זה מה שאני עושה המון. אוקיי? אני הרבה מאוד שנים, מתוך להביא את התרגול הזה, או את עולם התוכן למערכת החינוך, אז הרבה מאוד מזה זה גם עבודה עם מורים. עכשיו, מורים יוצאים מכיתה אחת, שהיה קטסטרופה, ונכנסים לכיתה השנייה במאבק אדיר. הם קודם כל מאוימים, הם קודם כל תוקפנים, הם קודם כל לא מוכנים להקשיב. מגיעים בלב מקובץ ובצדק, אפשר לומר, אנחנו לא עוסקים בצדק. אוקיי? ולהחליט שאני מביאה, וברוב הפעמים, אם יש פה, עכשיו אנחנו יודעים שזה לא רק כלפי מורים, אנחנו גם מגיעים הביתה ככה הרבה פעמים, זה הרגע אחד לרדת ולהסכים להתקרב. וכשאני מכניסה את כל המרחב הזה ללב שלי, שזו כיתה יכולה להיות שבפעם שעברה שהייתי שם אולי, לא יודעת מה, העליבו אותי מאוד, או פגעו בי, או זלזלו בי, או לא משנה מה עשו. אני מוכנה לזכור שכל אחד שם הוא אדם, וכל אחד שם רוצה להיות בביטחון, וכל אחד, ואני מחזירה את הקרבה שלי, אני באה לשם ידידותית, משהו באווירה משתנה. בדוק. בדוק. ככה התרגול הזה עובד. כי נדמה לנו שהסביבה לא ידידותית אלינו, אנחנו לא כל כך ערים איך אנחנו פוגשים את הסביבה. ולנו יש אחריות. במה שאנחנו יכולים לעשות. ולכן זה כשאני, לפני שאני יוצאת מהבית, או לפני שאני יוצאת מהאוטו, אני דיברתי פה עם מישהי ואמרה לי, תראי, לפעמים אני נוהגת שעתיים, אני אמנם לא מפעילה רדיו, אבל בבית אני מתכוונת, ועוברות שעתיים, ואז אני פוגשת את זה ככה, אבל אתה אוקיי, אז תעצרי באוטו, לעשות עוד עצירה. כי קורה משהו בשעתיים, המיינד עובד. אנחנו מתחילים ליצור את המאבקים של היום כבר בתודעה, זה כבר קורה אוטומטית. מה אני אגיד ומה אני אעשה, כי הדיבור הפנימי של ה... מה יהיה? מה היה? אנחנו מגיעים ושוב לעצור ולראות ולהיכנס. ולהיכנס, להיות ידידותיים זה להסכים לבוא למרחב שאני חשה בו קרבה. לקחת אחריות. והקרבה קורית על ידי זה שאני מפתחת אותה. הכניעה המאוד עמוקה שלנו זה שכולם יהיו לנו מאוד נחמדים. זה כאילו אנחנו מצפים שהסביבה תהיה ידידותית. בואו ניצור אותה. זו אחריות שלנו, ואני עוצרת אותה קודם כל בפנימיות שלי. וזה מדהים לראות איך זה עובד. תנסו את זה. ובעיקר עם האנשים שאני מאוד מאוימת מהם. אני אולי מאוימת מאוד מאיך שהם מדברים, מהסמכות שלהם. מי שרוצה העלאה בשכר, איך אני ניגשת לשיחה כזאת, תבוא ידידותיים. בלי חשש. זה לא אומר, ידידותי זה לא אומר חלש. זה אומר להוריד את האיום, את הנפרדות. זה בדיוק הפוך מהנפרדות. זה לבוא שותפים למרחב. נשמע לכם הגיוני? אז יש לנו תחזוקה שוטפת, והמטה היא תחזוקה שוטפת. היא תחזוקה שוטפת מאוד מאוד פרקטית. שנייה לפני שאתם נכנסים הביתה. שימו לב, איך אנחנו נכנסים הביתה? עם איזה אקולוגיה אנושית אנחנו נכנסים? זאת האקולוגיה. כמה זיהום סביבתי. אנחנו יוצרים. זה זיהום. ואז יש משהו שאפשר, אוקיי, אני בוחרת אחרת. ודרך אגב, זה בכלל לא משנה איך הסביבה תגיב. זה לא רלוונטי. אנחנו כל הזמן עסוקים בלהיות בתנאי, אבל שהם יהיו גם. אנחנו פוחדים להיות היחידים, כאילו שוב, הפריירים היחידים שדואגים לאקולוגיה. תדעו לכם שככה שינוי קורה. הוא קורה ככה. הוא קורה ככה. ואני יודעת, והשאירו לנו פתקים בעניין שאתם נורא רוצים לעבוד עם הדמות הקשה. לא, באמת, זה אמיתי, המוטיבציה נמצאת שם. לא, אמיתי, לגמרי. ויש לנו המון קשיים, ולא חייבים להתחיל מהקשה ביותר. אבל ככה עובדים עם הדמות שיש לנו קושי איתה. אוקיי? אם אני יודעת, תמיד בקבוצות שלי, אנחנו עושים לפני ליל הסדר, מדיטציית הכנה לליל הסדר. יש כזה. אני, באמת, זה, להביא את המטה, הכנה לליל הסדר, כי הבנתי, באיזשהו שלב הבנתי שזה מקום מאוד טעון. אני חייבת להגיד, לא מניסיון אישי, ממש לא. אני, זה המקום ששם אני, זה המרכך שלי, כן? המרכך האנושי זה זה. אבל אני מבינה, ואם זה הסיפור שלנו, אנחנו יודעים מי הולך להיות שם. אנחנו מכירים את הסיטואציה, בואו נפתח את הלב. נבוא לשם, כבר הכל ידוע, זה מדהים לדעת, כבר אנחנו יודעים מי יגיד מה, ומה עושה ככה, ומה... בואו נביא מוכנים, בואו נכין את הלב מראש. ואז יש גם יותר כלילות ויש יותר הומור. ואז אנחנו יכולים להגיד לך, נראית לי נפלא, עשית משהו מיוחד בפנים? זה לא מצחיק, זה אבודה אמר, תוכל תשמעו. אבל זה ככה, זה, אני אומרת, זה השימושיות של המטה, השימושיות של המטה, וזה לא ביזוי, זה לדעת לקחת אחריות על הלב. ולקחת אחריות על הלב, זה, יש מקומות שאני יודעת שאני מתכווצת, זה לא כי יש מישהו אחר שהוא לא בסדר, זה שמכווצים אותי, אני לוקחת אחריות על המקום הזה, ואני לוקחת אחריות על הטיפוח של המקום הזה. זה קורה לנו בלימודים, זה קורה, יש אנשים שבכל סיטואציה חברתית זה קורה. ותראו שאם אני יושבת רגע ומכניסה את הסיטואציה ומכניסה את החדר ומכניסה את המרחב, אני מראש מגיעה לשם מרווחת. אתם מכירים את זה שילדים שיש להם קושי במעברים, תמיד מכינים אותם לדבר הבא? זה מה שאנחנו צריכים לעשות לעצמנו. להכין את הלב לדבר הזה. אנחנו כאילו מצפים לתפקד, אבל אם נביא רגישות ונהיה באמת רגישים, אז ככה אנחנו נתנהל עם הלב, ברגישות. ונסתובב, יהיו יותר ויותר מקומות שנרגיש בהם יותר בבית. וזה לא משנה כמה סיבות יש לנו לסגור את הלב. בסופו של דבר, יש לנו הרבה יותר סיבות לפתוח. אני רק אבדוק, כי בטוח יש לי עוד הרבה דברים להגיד, אבל אני... אולי מחר נדבר על התרגול היותר פורמלי, כאילו... איך ממשיכים. וגם ברגעים שאנחנו לא מוצאים כוחות פנימיים, כי התוקפנות כבר, והחלק הזה שאומר לנו למה לא, מאוד חזק. תביאו את האיכות הזו של להזכיר, הערכה והכרת תודה, לראות את היש, לראות את הטוב. זה חלק מאותו תוכן. זה חלק מאותו תוכן של לעצור את הגלגל הזה של אי שביעות רצון, כן? של האי נחת, של הלא מספיק, של הלא מסופק, כשאנחנו יודעים עליו מארבע אמיתות. ובמקביל, תמיד במקביל, גם להראות לתודעה את היש, כן? להראות לה את היש. כי יש משהו בדרך של הוויסדום, בדרך של החוכמה, של הויפאסנה, שלאט לאט, דרך הצמצום של הבורות, של האשליה, ההתפכחות קורית, ופה אנחנו יכולים לעשות את זה בו זמנית. צמצום היא הנחת, היא שביעות הרצון, הבורות וטיפוח, הטיפוח של התודעה שרואה את המה יש, לא רק רואה מה אין, וכשאנחנו רואים את המה יש, אנחנו למעשה מפתחים את המצב שכשנצא לעולם, גם אם המה אין יקפוץ, המה יש יהיה לצידו. אנחנו משנים את ברירת המחדל. יש משהו בלטפח כדי שברירת המחדל תשתנה, כמו ברירת המחדל של הקיבוץ. Okay. אני רוצה לקרוא לכם את ה... וואי, אני כבר מדברת הרבה זמן. הדבר האחרון, מה בודה אמר שהתרגול הזה עושה? חלק מכם, חלק מהדברים ידבר עליכם, וחלק אנחנו, אתם תבינו שאנחנו לא מבינים מה בודה ידע, על מה הוא מדבר. אחד זה שינה קלה. המטה, תרגול של מטה מאפשרת לשינה קלה. התעוררות קלה. חלומות נעימים. היות נאהב על ידי אנשים. היות נאהב על ידי דבות. זה הישויות, ישויות שמימיות ובעלי חיים. הגנה של הדבות. הגנה מסכנות חיצוניות. כל מי שתהה על המשפט, רעלים, כלי נשק, אש, משהו באנרגיה הזו שיוצאת מאיתנו, שהיא סוג של הגנה. פנים קורנות. אוקיי? זה מוח שלב, מוות ללא בלבול, היוולדות מחדש בעולמות מאושרים. ואני חושבת שכל... זה כל אלה שלא רוצים להיוולד עכשיו. אבל אם ניוולד יוסי, שיפחות יהיה בעולמות מאושרים. אם לא יצליח לנו הנירוונה המהירה כזאת. רציתי להגיד על הפנים, שלא צריך בוטוקס, זאת אומרת, על הפנים, אני חושבת שכל אחד מאיתנו, אנחנו, בואו נסתכל על עצמנו, איך כשאנחנו הולכים ברחוב, אנחנו יכולים לזהות אנשים שיש בהם קרבה. לפעמים היום, לצערנו, הם נראים אנשים מוזרים. חושבים בהם. הם נראים כאלה שמשהו לא בסדר, אבל... אבל יש אנשים שמשדרים לנו מנוחות וקרבה ותחושה של בית, שיש לנו מקום. תחשבו על זה. יש לנו. ומה זה לחוש את שאנשים קורנים? איזה נפלא זה יכול להיות? כן? אקולוגית, שוב. תודה רבה על הקשבה.